שאל השואל ואמר, מדוע אצל אחינו השנבים כשמגיעים לגאל ישראל אומרים ברוך אתה השם גאל, ולא אומר השליח ציבור ישראל בקול, אלא כמעין משתתק אומר אותה בלחש? והתשובה לכך היא, זה סוג מסוגי המנהגים שהתפתחו אצל אחינו אשכנזים, אשר דרכם להתנהג באופן כזה שיצאו ידי חובת דעות שונות בהלכה. וכיוון שנחלקו הדעות, אם אומרים אמן אחר גאל ישראל, כי מצד אחד לכאורה לפי מה שנפסק בשולחן ערוך, בניגוד לרבנו, בשונה לרבנו, שגאל ישראל בשחרית היא נחשבת ברכה אחרונה, שאדם אומר אמן אפילו אחר ברכת עצמו, כי לפי רבנו זה דווקא אם יש שתי ברכות אחרונות שקדמו להם ראשונות או ראשונה, אז רק אז נחשב זוהי ברכה אחרונה שהאדם עונה אמן אחר ברכותיו. אבל לפי מרן השולחן ערוך אפשר שאפילו ברכה אחרונה שקדמו לה ברכות קודמות, כמו השתבח, כמו ברכת ההלל, הברכה האחרונה, אותו דבר גם גאל ישראל בשחרית, כיוון שקדמו להם ברכות לפני כן, זה נקרא ברכה אחרונה שעונים אמן. ואם כן, היה צורך לכאורה שאדם יענה אמן אפילו אחר ברכת עצמו, לא רק אחרי שליח ציבור. ומצד שני, יש לנו את מה שנקרא להסמיך גאולה לתפילה. ונחלקו הדעות, אם עניית אמן היא פוגעת בסמיכות גאולה לתפילה, או לא פוגעת בסמיכות גאולה לתפילה. ונאמרו דעות מדעות שונות. ולכן, כדי שלא יסתבכו כנגד דעה מן הדעות השונות בעניין הזה, נהגו לומר ברוך אתה השם גאל, ולא אומרים את ישראל בקול, כדי שלא יצטרך לענות אמן. כמובן שכל זה, המנהג הזה יכול אולי להניח דווקא את הדעה שאומרת שהיו צריכים להגיד אמן אחר השליח ציבור, למרות שיש מה שנקרא להסמיך גאולה לתפילה. ואז אם השליח ציבור אומר גאל וישראל אומר בלחש, לא נוצרה חובה לענות אמן אחריו. אבל אדם אשר צריך לברך לומר אמן על ברכת עצמו, מה לי אם הוא מברך בקול, מה לי אם הוא מברך בלחש, מה לי אם הוא מברך חלק מן הברכה בקול וחלק מן הברכה בלחש, הרי סוף סוף זה ברכת עצמו ויצריך לומר אמן. כמו למשל בברכת המזון, בברכה השלישית רחם, שהייתה ברכה אחרונה לפנים בישראל לפני שתקנו את הברכה הרביעית. בברכה אחרונה, מברכות אחרונות שקדמו להם ברכת המוציא לפני כן, שאז האדם אומר אמן אחר ברכת עצמו, מה לי אם הוא אומר את הברכה בלחש או בקול, צריך לומר אמן אחר ברכת עצמו, או מה לי חלקה בקול וחלקה בלחש. אז כאמור, המנהג הזה יכול אולי להניח את הדעה שמצריכה אולי אמן, עניית אמן אחר השליח ציבור, כשומעים את השליח ציבור. לכן כאמור הם נהגו לומר בלחש את ישראל, כדי שלא יזדקקו לענות אמן אחר השליח ציבור. אבל אצלנו אנו בדעה שרבנו כתב בפרק ת' מלכות תפילה הלכה א', ויודע לברך ולקרות קורא אמו עד שמברך גאל ישראל, ולא אמר שצריך לענות אמן. והיו שאמרו שיש נוסחה עד שמברך גאל ישראל אמן, אבל כבר הקסם משנה אומר שזו נוסחה מוטעת, וגם מורי אומר שזאת לא אינה הנוסחה הנכונה, אלא הנוסחה הנכונה ויודע לברך ולקרות קורא אמו, דהיינו אם השליח ציבור קורא אמו עם השליח ציבור עד שמברך גאל ישראל, ולא כתוב שעונה אמן. ומשמע שאפילו הוא שומע מה שליח ציבור גאל ישראל לא עונה אמן. היו כאלה שאמרו שיקדים שלוש תיבות לפני השליח ציבור כדי שיענה אמן, אבל בין כך ובין כך כנראה מהשיקולים של הסמכת גול על תפילה ועוד כאלה ואחרים, כאן לא עונה אמן. אז מטבע הדברים אצלנו בין אם מתפללים לחש וחזרה, בין אם מתפללים תפילה אחת, דהיינו ששליח ציבור מתפלל בקול וכולם עמו בלחש, אין אנו נוהגים לומר גאל ואת המילה ישראל בלחש, כי אנחנו אמונים על שיטתנו שהיא כאן אין צורך בעניית אמן, ולכן אין אנו נוהגים במנהג הזה כדי לרצות או כדי להיות בסדר עם דעה זו או אחרת. דרכנו היא שיש לנו דרך סלולה, מסורת אבותינו, ואין אנו משנים ממנהגי אבותינו רק בשביל שזה יהיה תואם גם שיטה זו וגם שיטה אחרת. זוהי דרכנו, דרך סלולה שמאז ומתמיד, שיש לנו את הדרך של מורשת אבותינו הקדומה או פוסק שעל פיו אנחנו פוסקים, ואין אנו מתקבצים מפוסק לפוסק כדי שאכן באמת הנהגתנו תהיה ראויה גם לזה וגם לזה. וכבר הזכרנו בעבר ששיטת חכמי אשכנז, שלפעמים ניסו למצוא מנהגי פשרה כדי שההנהגה שלהם תהיה תואמת דעות שונות, ואחת מהדוגמאות המפורסמות היא בקביעת המזוזה, שלפי רש"י המזוזה צריכה להיות זקופה, ולפי רבנו תם היא צריכה להיות מושכבת, פשוט מושכבת. ובא מרם רוטנבורג ואמר נעשה אותה באלכסון, ואז באלכסון אנחנו אולי נצא ידי חובת גם רש"י וגם רבנו תם. בא הגאון מבינה ואומר יכול להיות שעל ידי קריאת מזוזה באלכסון לא נצא ידי חובה, לא חובת רש"י ולא חובת רבנו תם. כלומר שיש בשיטה הזו של חכמי אשכנז שלנהוג הנהגה שתהיה תואמת גם לדעה הזו גם לדעה הזו, יסוד ושורש בהנהגותיהם, אבל זה לא נקי מספקות, לא נקי מספקות, הואיל ויכול להיות שאולי יוצאים קרחים מכאן ומכאן, ויכול להיות. לכן אותו דבר גם כאן, יש לנו מסורת אבותינו, אין אנו משנים אותה, היה ובעזרת השם יתברך נעמוד בדין של מעלה, נגיד אנחנו פעלנו לפי המורה הוראה שלנו, לפי מרד אתרה שלנו, וקדוש ברוך הוא לא עמיד אותנו לדין על כך. שהרי אמרו חכמים בגמרא מסכת שבת שרבי עזר הגדול היה בדעה שביום שבת, כשיש יום שמיני למילה ביום שבת, אזי אם לא נמצא סכין, לדעתו צריך לייצר את הסכין ביום שבת, גם אם זה כרוך בלחטוב עצים ביום שבת, גם זה כרוך להסיק עצים ביום שבת, גם אם זה כרוך בלהתיך את המתכת ביום שבת, גם אם זה כרוך בעשיית הסכין עד גמרה, גם מכשירי מילה דוחים את השבת, ואין הלכה כמותו, אלא הלכה כמו רבנן שמכשירי מילה לא דוחים את השבת, רק המילה עצמה ולא מכשירי מילה. ואמרו חכמים בגמרא שבני מקומו של רבי אליעזר נהגו כמותו, ולמרות שאין הלכה כמותו, אבל זה רבם. אז אמרו חכמים שיבחו אותם ואמרו שכתוצאה מכך הם האריכו ימים. כלומר חכמי ישראל מבחינים בין בעל הדעה ובין התלמיד. בעל הדעה הרי רבים להטות, אין הלכה כמותך, דעתך מתבטלת, ובין התלמידים, התלמידים לא מכירים, רוב מאוד לא מכירים, זה הרב שלהם, ממנו הם יונקים. מה הוא אומר? הם נוהגים כמותו. הימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, כי הם לא מכירים, לא יודעים מה דעות אחרים, אם יש דעת רוב, אין דעת רוב. אז כל תלמיד שמתנהג אחרי רבו ביושר, בלי נטיות, בלי פניות, גם אם דעת רבו לא נתקבלה לערך, אבל הוא איננו יודע, נתקבלה או לא נתקבלה, מאחר הוא הולך ביושר אחרי רבו, הוא אדרבה משובח לפני הקדוש ברוך הוא. הרב הוא זה שצריך לומר לתלמידיו, דעו, דעתי לא נתקבלה להלכה, ולכן אל תנהגו כמותי, זה כבר משהו אחר. אבל על כל פנים דרכנו היא שהעולם אנו הולכים אחרי אמר הדעת שלנו, אחרי מעשרות אבותינו, ולא מנסים לנטות גם מכאן וגם מזה וגם מזה תחזרך. רבי חנין והגשם השרי ברוך הוא.